הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב, פרשת יתרו, וישמע יתרו, כהן מדיין, אומר רשי, מה השמועה? שמע ובא, מה הייתה שמועה? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. למה? מה היה שם? מה גרמה ליתרו מלחמת עמלק לבוא ולהתגייר? מה היה עם קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? אומרת הגמרא, בסנהדרין צדיק ת', תמנה, בת מלאכים הייתה, היא באה להתגייר, באה אצל אברהם, יצחק ויעקב ולא קיבלו אותה, הלכה והייתה פילגש לאליפז בן עשיו, אמרה מוטב, יהיה שפחה לאומה זו, לא להיות גבירה באומה אחרת, יצא עמלק, שהיה מצער את בני ישראל. לא היו צריכים לרחק את תמנה, אמר יתרו, מלחמת עמלק הגיע, מדוע? למה? בגלל שריחקו את תמנה ולא הסכימו לגייר אותה. אמר יתרו, אם אני אגיע אחרי מלחמת עמלק, אחרי שהם נכוו מעמלק, עמלק שהגיע מתמנה, בוודאי שיסכימו לגייר אותי. עוד מהלך. כתוב הישמע יתרו, אומר רשי, מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף מלחמת עמלק. שואלים המפרשים, מדוע היה צריך לשאול איזו שמועה שמע ובא? הרי הפסוק אומר באופן מפורש, מה שמע יתרו שהוא היה מוכן להגיע ולהתגייר? וישמע יתרו את כל אשר עשה השם לישראל, מה שהקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל למצרים, זה פסוק מפורש. אז למה צריכים להוסיף עוד קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? יש את תרצו. היותו במילה וישמע, וישמע יתרו, כתוב בתם גרשאים, גרשאים זה שתי תנועות, זה בא לומר שהוא שמע יתרו שתי תנועות, שני דברים לפני כן, גרשאים שתי תנועות, בא לומר שהוא שמע שתי תנועות, שני דברים לפני כן, גרשאים שתי תנועות, הוא לא רק בא בגלל מה שהפסוק אומר, מה שנעשה לבני ישראל למצרים, אלא הוא שמע עוד משהו, הוא שמע גם את קריאת ים סוף וגם מלחמת עמלק. הרמב"ן דן באריכות, מתי הגיע יתרו לעם ישראל? לפני מעמד הר סיני, אחרי מעמד הר סיני. רש"י מביא גם כן שתי דעות בדבר, אם יתרו בא לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה. ושאלה ששואל הרמב"ן, אם יתרו מגיע רק אחרי מתן תורה, הוא בא להתגייר, הרי יותר נוגע למשה רבינו לומר, לגלות ליתרו את עניין מתן תורה, למה הוא מספר משה רבינו ליתרו את עניין יציאת בני ישראל למצרים, ומה שהיה שם התלאות והקשיים, קריאת ים סוף מלחמת עמלק, היציאה ממצרים, אבל יותר טוב לכאורה, שיגלה משה רבנו, שיגיד משה רבנו ליתרו מה שעשה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל במעמד הר סיני. נפלאות גדולות יותר מכל שאר האותות והמופתים. למה לא סיפר משה רבנו את זה? למה כתוב שיתרו שמע את כל אשר נעשה לישראל למצרים? אם בא יתרו אחרי מתן תורה, היה צריך לומר ששמע לא רק מה שנעשה לבני ישראל למצרים, אלא גם מעמד הר סיני. כאשר משה רבינו מדבר עם יתרו, מדוע מספר משה רבינו ליתרו על התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם? הרי אם יתרו מגיע, הרי מתן תורה היה צריך שמשה רבינו יגיד ליתרו לא רק אודות הנס יציאת מצרים, אלא גם על מתן תורה. וכך אנחנו רואים בפרשה, משה רבינו בכלל לא מזכיר ליתרו את עניין מתן תורה. כתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שכלפי ההתגלות שזכינו במעמד הר סיני, כל שאר האותות והמופתים בתהילים לא האמינו במשה רבינו, לא בגלל האותות והמופתים במצרים, אלא בגלל מתן תורה. אם כן, היה צריך משה רבינו לספר ליתרו בהתפעלות גדולה מאוד על מעמד הר סיני. ואז בוודאי היה אומר יתרו, אתה ידעת כי גדול השם מכל האלוהים, שהוא הרי עבד את כל העבודות זרות וידע היטב שלא היה כדבר הזה בעולם. מעמד הר סיני התגלה הבורא לרבים, דיבר מתוך האש, לא כשאר האלילים שלא יהגו בגרונם, אין רוח בהם, והתגלה לפני המון, מה שלא היה בהיסטוריה וגם לא יהיה בעתיד, כמו שהתורה מבטיחה בספר דברים, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים לוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. אני היה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמוהו? השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? דברים פרק ד' פסוק למד ב'. אבל כאשר סיפר משה רבינו להתראה את כל אשר עשה השם לפרעו למצרים ואת כל התלה אשר מצאתם בדרך ואמר איתו, אתה ידעתי כי גדול השם. השאלה היא למה לא סיפר משה רבנו ליתרו על מעמד הר סיני. את זה צריך לספר, וממנו ידע יתרו כי השם אמת ותורתו אמת ואין עוד מלבדו. כמו שכתוב בספר דברים, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, מן השמיים השמיעך את קולו. הורית לדעת מעמד הר סיני. לכן הרמב"ן לומד כפי סדר הפסוקים, כך היה במציאות, יתרו שמע קריאת ים סוף מלחמת עמלק, אז הגיע אל עם ישראל, יצא ממקומו, הגיע לקראת בני ישראל, או לפני עזיבת בני ישראל את רפידים, כלומר בסוף פרשת בשלח, שם כתוב שהיה ברפידים מלחמת עמלק, בנה משה רבינו מזבח, וישמע יתרו, ובא לפני מתן תורה כשישראל ברפידים. יתרו בא למשה ולישראל עוד בהיותם ברפידים, נמצא יוצא שנסע במהירות מופלגת. נמצא לדעת הרמב"ן יש כאן פלא, איך נסע יתרו בזריזות מופלגת כזו שעוד הספיק להגיע לישראל אחרי מלחמת עמלק לפני מעמד הר סיני. אבל כן, הוא החליט שהוא ממהר, הבין את החשיבות והוא ממהר, הבין החלטי ועושה מעשה מהיר. והנה זו הגדולה של יתרו, הרבה שמעו, הרבה שמעו, לא עשו כלום. יתרו שמע ועשה מעשה, יתרו לקח אחריות, עשה מעשה, עשה שינוי, השתנה לטובה. זו העוצמה, החלטיות, זו העוצמה, נחישות. כמה בני אדם סובלים מזה שהם מתמהמהים, חושבים, לא בטוחים, לא שליבים, התלבטויות, לא מחליטים, משתהים, נמנעים, דוחים, מתרגלים לחיות באותה ביצה רגשית ולא מחפשים פתרונות. לא מחפשים פתרונות חדשים. כמה אנשים מתמכרים לאזור הנוחות שלהם. והנה יתרו בגישה אחרת, הוא עשה מעשה, הוא החלטי. ועוד אומר הגאון רבי ירוחם, הרבה אנשים אומרים בני ישראל עצו עם מצרים, זה יפה, עם סגולה, אנשים אוהבים סגולות, ולכן הכי נוח להתחבר לעם ישראל, שם תרוויח שפע, כסף, הצלחה, הכי טוב להיות קשור לעם ישראל, עם סגולה, עם עם הרבה סגולות, איזה יופי, יש לו הרבה ישועות, הרבה הצלחות, הכי משתלם להיות בעם ישראל, עם שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה עם מצרים. אז מגיעים האירועים, קריאת ים סוף ועמלק, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. פתאום אולי זה לא כל כך משתלם, אולי זה לא קל, אולי זה קשה, אולי זה לא משתלם, אולי לא כדאי להתחבר לעם הזה, יש שם איסורים. יתרו אומר, אמת לא נמדדת על בסיס כמה זה קשה, וגם אם קשה זה לא אומר שזו לא אמת. גם אם יש איסורים זה לא אומר שזו לא אמת. רבנו ירוחם ממיר אומר שלכן הסיפור של יתרו הוא קודם למעמד הר סיני. מדוע ולמה? כי כדי לקבל תורה צריכים להיות אדם שהוא מוכן להיות שומע תוכחות. זה נלמד מיתרו. למה? כי יתרו הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כלומר היה שומע תוכחות, החיים לא קלים, החיים לא פשוטים, החיים מורכבים, אנשים שטחיים מחפשים חיים קלים, אנשים אמיצים מבינים שהחיים זה אתגר של הרבה פרטים והרבה מורכבות. ראה יתרו בקריאת ים סוף ומלחמת עמלק כמו תוכחה וניסיון ואיסורים. אנשים שטחיים מחפשים חיים קלים, זו השטחיות, אבל יש מחיר לשטחיות, הרבה סבל. מחפשים חיים שיש בדיוק מה שהם רוצים, כפי שהם רוצים, מתי שהם רוצים. יש מחיר לאשליות. אנשים גישה בריאה, הם מחפשים משהו אחר, הם מחפשים את האמת. מודעים ומספיק פיקחים בשביל לחיות ולצמוח. ומבינים שצריכים לדעת להכיל את האיסורים הכאב והתוכחות שיש מדי פעם. לא נעים אבל מועיל. וכתב הראש באורחות חיים, היזהר שלא תסמוך בלבבך, שמע עצה וקבל מוסר, איש האמת יואב את התוכחה. כמוצא שלל הרב, הוא יודע היטב כי אין לסמוך על עצמו. פעמים שאדם מאוד מאוד בטוח בדעה שלו, הוא מזדהה עם הדעה שלו כל כך. למה? מדוע? מדוע? למה? בגלל שהיא חכמה? לא. בגלל שהדעה שלו מבריקה? לא. אלא הוא מזדהה איתה, בגלל שהוא חשב עליה כל כך הרבה זמן. דעה שאתה חושב עליה הרבה זמן, מה קורה איתה אחר כך? מרוב שאדם חושב על דעה מסוימת הרבה זמן, הוא מזדהה איתה מבחינה רגשית, אז הוא חושב שהיא נכונה. אחרי שהוא יזדה עם הרעיונות שלו, שהם לא בהכרח חכמים, ולא בהכרח עמדו במבחן החוכמה והיעילות, רק במבחן הזמן. במבחן הזמן שהוא יזדה עם הדעה שלו, הרבה זמן, הוא אומר בביטחון. ומתוך תחושה שהוא חכם גדול, הוא מגיע למסקנה. הוא מתחיל להגיד, לדעתי זוגיות צריכה להיות באופן הזה והזה, והחינוך צריך להיות כך וכך, והמצב הפוליטי צריך להיות נהל באופן אחר. אחר כך הוא מאשים את אשתו או היא את בעלה. איך הם לא חושבים כמו? ממש מפתיע אותו. הרי הוא כל כך בטוח בדעה שלו. למה הוא בטוח בדעה שלו? לא בגלל שהיא חכמה, אלא בגלל שהוא התרגל אליה. מי שמתרגל לדעה היא דעה חכמה בעיניו. הדגש של המילה בעיניו. הכוונה היא שהוא כבר לא בודק את הדעה, הוא משוחד, ההרגל שיחד אותו להישאר עם אותה דעה, ואז הוא לא סבלני, אין לו ברקסים, הוא מאשים את האחר, אם האחר לא חושב כמוהו, שהרי הוא כל כך חכם בעיני עצמו. אבל כל מה שהוא חכם, מרגיש חכם, זה בגלל שהוא התרגל לדעה שלו, לא בגלל שהדעה שלו כל כך חכמה, הוא פשוט התרגל אליה. אמרו חז"ל, ילקוט שמעוני, תחילת פרשת דברים, כי המקבל תוכחה נעשה חכם, ושלמה המלך אומר, אוזן שומעת, תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אמרו חז"ל בגמרא סוטה בעקבתא דמשיחא, אין תוכחה היא הכללה היותר מרובה, כך אומרים המפרשים, כי אם אין תוכחה, כל אחד חי עם הרגשות שלו, עם התחושות שלו, עם הצמצום שלו, כל אחד והרגשות שלו, והוא קורא לזה אמת. זו הבעיה הגדולה. כל יושבי תבל שמעו אשר הוביש השם את מי ים סוף, כמו שאמרה רחב למרגלים, אז שמעו עמים ירגסון חילה חז יושבי פלשת, נבעלו אלופי אדום, אילי מואב יוחזם ורעד נמוגו כל יושבי כנען. כולם שמעו, ובכל אופן לא עזבו את אלוהיהם. הם לא באו לפחות לבדוק, אבל התרוקן, התרוקן, התנתק מקבלי ההרגל והתפיסות השטחיות, ועשה מעשה. ראי דרו, שבהתחלה נבלו המלאק, אבל אחר כך נצטנן, יצא לקרב, לכן יתרו נזדרז לבוא. שערי מצינו בקריאת ים סוף כתוב, אז נבלו אלופי אדום, אדום זה המלאק, אלופי אדום אחד מהם הוא אלוף המלאק, כמו שכתוב בסוף פרשת וישלח, והרי שגם המלאק היו נבלים מעשה קריאת ים סוף, בכלל אלופי אדום נבלו גם המלאק, לא כתוב רוב אלופי אדום, אלא כל אלופי אדום, גם המלאק, האלופים של המלאק, גם הם, כל האלופים, גם המלאק, נבלים. אחר כך עברו כמה ימים, ודרכו של אדם שההרגל ממית את ההתפעלויות, גם אם הוא ראה נס נורא ועצום, הוא התפעל, התרגש, אחרי כמה ימים. אחרי כמה ימים כבר חוזר לגודל הטבעי שלו, וחושב המלאק לקרר את האמבטיה הרותחת, ללחום עם הקדוש ברוך הוא, השם ישמור. יתרו גם שמע על קריאת ים סוף, ונתעורר בליבו מאוד. פרש מעבודות זרות, כמו שכתוב בשח על התורה בפרשת שמות. יתרו היה מבטל כל יום עבודה זרה אחרת, הוא מנסה לעבוד עוד עבודה זרה וחוזר, הוא מבטל אותה, אומר משה רבינו, הוא עושה כמו אברהם, שבהתחלה עבד לשמש ואז לירח ולכוכבים, עד שהתגלה בעל הבירה ואמר לו, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו שהוא הבורא. עוד עבודה זרה ועוד עבודה זרה והכל מבטל, כך היה יתרו אדוק בכל רמח ושסה, שלא בעבודה זרה, היה אומר ברצינות, אם אתה לא תעובד את העבודה הזרה עד הסוף, לא תראה את הגמול, לא תרגיש, לא תזדה, עד הסוף צריכים. כי אם לא תעבוד עד הסוף את העבודה הזרה, לא תהיה תועלת מהקשר. כך הייתה ההתנהלות של יתרו, נכנס בעומק ובלעד כל העבודה הזרה. לכן וישמע יתרו שמע קריאת ים סוף מלחמת המלאק, בהתחלה נבהל המלאק אלוף עשיו. בכל אופן, אחר כך בא להילחם נגד ישראל. ההתלהבות חולפת ומתקררת. חשש יתרו שלא יקרה לו מה שקרה לעמלק. שהוא התרגש, התפעל, פחד ומהר, חזר לגודל הטבעי שלו. וגם בני ישראל בקריאת ים סוף היו בהתפעלות גדולה מאוד. שראה כל אחד מישראל מה שלא ראה יחזקאל הנביא. ובכל אופן, תוך פרק זמן קצר חוזרים להיות השפחה. השפחה ראתה בחזות אלוקים. השפחה ראתה, ובכל אופן נשארה השפחה. האירועים לא משנים את האדם. הבחירה משנה את האדם. לראות ניסים לא ישכנעו את האדם לעשות שינוי. אנשים אומרים, אם אני אראה נס אני אחזור בתשובה. לא. לראות ניסים לא ישכנעו את האדם לעשות שינוי, כי יש עניין שהוא חזק יותר מאשר הניסים, יותר חזק מאשר התגלות של הקדוש ברוך הוא. מה זה? ההרגלים של האדם. ההרגלים! ומי מנצח את ההרגלים של האדם? הבחירה של האדם. זה כוח היצר הרע וההרגלים, וזה כוח היצר הטוב והבחירה של האדם. כאשר הקדוש ברוך הוא נתן בחירה לבני אדם, זה רציני, זה עד הסוף. היצר הוא באמת חזק, וגם היצר הטוב, יש לו יכולות. באמת נתן בחירה הקדוש ברוך הוא לבני אדם, פעמים רבות נדמה לאדם שהבחירה היא לא עניין כל כך רציני. כלומר, החלטתי החלטה ואני עושה מעשה, החליט לעשות דיאטה והוא יעשה. מדוע? למה? כי הוא החליט ויש לו רצון, אז הוא הרגיש שהוא באמת רוצה. אז אם הוא מרגיש שהוא רוצה, הוא ודאי יעשה. הרי הוא החליט לעשות דיאטה, הוא החליט, אז הוא יעשה. אם הוא מרגיש שזה רציני, אז בטח, זה יהיה רציני, זה לא סתם, זה אמיתי. הפעם זה אמיתי, הוא מחליט עם כל הלב. כך אומר האדם לעצמו, וכך הוא חי באשליה, לוקח זמן להתפקח מהאשליה הזאת. האם הוא החליט מכל הלב? תשובה היא ודאי, הוא החליט מכל הלב, אבל מה הקשר? לא עוזר להחליט מכל הלב כדי לממש את הרצונות, את השאיפות. נכון שהחליט האדם החלטה מכל הלב, אבל לא כל מי שמחליט מכל הלב גם עושה מעשה ומתמיד בהחלטה, במעשה. כדי להתמיד לא מספיק להחליט, צריכים באופן קבוע לשלם את מחירי ההחלטה. ההחלטה היא לא כוח גדול, היא כוח התחלתי ולא יותר זהו. כך בעניין קריאת ים סוף בני ישראל היו בים, למרות כל הניסים, נשארים שם לקחת את הכסף. היה צריך משה רבינו להסיע אותם בעל כוחם, וישא משה את העם בעל כוחם מסיע אותם. כך אומר רשי, היו שקועים בביזת הים, לא בנס של קריאת ים סוף והליכה לקראת מעמד הר סיני. אחר כך, אין מים, אם אין מים עוד פעם, חוזרים לגודל הטבעי וחוזרים להרגלים של ואילונו, תלונה, למה יצאנו עם מצרים? כך המלאק, סמל האדישות, באחרי ההחלטיות של האדם, המלאק, גימטרי הספק, אדישות, כמו שההרגל משכיח את ההחלטות של האדם. עם ישראל ראו ניסים, ראו עוצמות, אבל אז שוכחים וחוזרים להרגלים להתלונן. כנגד זה מגיע המלאק, שהוא גימטרי הספק, שהוא משכיח מהאדם את ההחלטות. בני ישראל ראו ניסים במצרים, בקריאת ים סוף, שוב חוזרים אחורה למקום של ואילונו, אין מים אחרי קריאת ים סוף. אז לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה בהחלט נפלא, זה טוב, להתפלל נפלא, אבל להתלונן, זה לא. חזרו לספק, הגיע המלאק, גימטרי הספק. לכן לא מספיק שעושה האדם החלטות, אלא צריך גם לעשות החלטות וגם לייצר מערכת חיים מחייבת לאותן החלטות. גם לאחר שרואה האדם מראות נוראות ומתלהב ליבו, ההרגל משכיח הכל. ועוד, החתם סופר פרשת ואתחנן אומר על הפסוק, מי כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, ניכרת כאן קרבת הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילה של עם ישראל. אומרת הגמרא מסכת תענית, שבח הציבור הוא, אומרים השיב הרוח ובא הרוח, מוריד הגשם ובא הגשם. זה מראה שהקדוש ברוך הוא מתייחס לתפילות, משפיל גאים ומגביה שפלים ועוזר דלים. מדוע נוהג כך הקדוש ברוך הוא? משפיל את הגאים, מגביה את השפלים ועוזר דלים. למה להגביה את הדל? למה להגביה אותו? נעשה אותו גבוה לכתחילה, למה צריכים להגביה אותו? התשובה היא, כי עונה לעמו ישראל בעת שבם אליו, הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילה, שהוא ירים אותנו באמצעות ובעזרת כוח התפילה. אז יש צער ויש קושי, אבל כל מטרתו הוא כדי לעורר את עם ישראל להתפלל. והקדוש ברוך הוא ברוב אהבתו וחיבתו אלינו, כמו היינו אומרים, צמצם אורו הגדול ויצר מערכת שבה אכפת לו עם מה שבני אדם עושים? הוא מצד עצמו ודאי לא צריך את הבריות, אבל אחרי שעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם אחר הצמצום, הוא נצרח כביכול התפילות, הוא יצר עולם שהוא רוצה את התפילות. את זה סיפר משה רבינו את התלאות שמצאו בדרך, ומתוך הכאב והמצוקה פונים לקדוש ברוך הוא. ולכן מספר משה רבינו לא רק את הדברים הטובים שיש לבני ישראל, גם את הדברים הקשים, וכל זה למה? כדי שנתפלל, ומה קורה אחר כך? יש ישועה, יש תקווה. אם כן אומר יתרו, ברוך השם, מברך את עם ישראל ואת הקדוש ברוך הוא ואומר, יש כאן ייחודיות, הצרות הן לא לחינם, הן למשמעות, כדי שיבצר הקשר בין הנברא והבורא. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.